ליום עלייתו לגנזי מרומים של מי שכל מה שאנחנו מכוונים, כל מי שלימדנו איך להסתכל על הדור, איך להסתכל על התקופה, איך להתייחס, איך לפעול, הרב קוק זצ"ל, כל כמה דורות משמיים יש נשמה כללית שיורדת לעולם. יש צדיקים לאורך כל הדורות ויש נשמות כלליות. מה הכוונה נשמות כלליות? אולי ניתן לאפיין נשמה כללית לפחות בשלושה מרכיבים. מרכיב אחד של ענקות בתורה, מישהו שגדול בתורה שידיו רב לו, שאין מקצוע בכל מקצועות התורה שלא ישיר שם את טביעות אצבעותיו. רמב"ם, גאון מווילנה, אנחנו לא באים להשוות כמובן, ראשונים כמלאכים, גאון מווילנה, הרב קוק. יכולנו עכשיו פה להציץ, רק לטעום בכל מקצוע ומקצועות התורה, בהלכה, דעת כהן, משפט כהן, עזרת כהן, אורח משפט, חבש פאר, עץ הדר, שבת הארץ. מגילים אנשים לחשוב אורות, אגרות, אבל יש קודם כל ענקות, גדלות בהלכה. והגדה, כולנו פוגשים, אין היה, אין היה, שהם הספרים של הרב קוק, מה שזכינו זה ברכות ושבת, על האגדתא שבש"ס, על האגדות שבש"ס. למדנות, למדנות ופלפול, וזה בעיקר באמת כשלומדים ספר עץ הדר. עץ הדר, ספר שכל כולו עוסק בכך שצריך לשמור שהאתרוג לא יהיה מורכב. ספר שלם, כמו חבש פאר, ספר שלם שעוסק במקום של הנחת תפילין של ראש, כמובן מחשבה, ספרי אמונה, אורות ועוד, ספר מוסר, מוסר אביך, מוסר אביך ולצידו מידות הראייה, פרשנות. לא מזמן הוציאו את חומש הראייה, כשאספו מתוך דברי הרב קוק לא את הכל, אבל לפחות משהו על כל פרשה. ויש עוד דברים שלא הופיעו שם, כמו למשל מתוך ספר שמועות הראייה, שזה לא הרב קוק כתב, אבל תלמיד שלו ישב במוצאי שבת וכתב את התורות של הרב קוק בסעודה שלישית. ביאור לסידור התפילה לאורך כל הדורות, רש"י, גאונים, הגאון ועוד, לאורך כל הדורות כתבו ביאורים לסידור התפילה. וכל מי שלומד עולת ראייה, שני כרכים גדולים, רואה איך הרב קוק מתפלל. מה הוא חושב כשהוא אומר את הקורבנות לפני פסוקי דזמרה? איך הוא קורא את סיפור עקדת יצחק? איך הוא מדייק מה אדם לומד מזה בתחילת יומו מכל פרט? הבחור נאכל כך, והפסח נאכל כך, וזהו מקומם של זבחים. מה נלמד מזה לעבודת השם שלנו בכל יום? זכור לי משהו אישי קטן שלמדתי בישיבה. אבא שלי זיכרונו לברכה פעם בכמה היה בא לבקר אותי, היה מביא לי ראשונים על המסכת והיה מתעניין. ואני זוכר באחת הפעמים, אני זוכר את זה כיוון שאבא שלי היה מזכיר לי את זה עוד הרבה פעמים, הוא שאל אותי, וחוץ מהמסכת הנלמדת לאיזה עוד שיעורים אתה נכנס? והיו שיעורים בתנ"ך והיו שיעורים באמונה, ואמרתי לו, יש לי גם שיעור פעם בשבוע. אני נכנס לשיעור של הרב יהושע צוקרמן, שיהיה בריא, בעולת ראייה, בביאור של הרב קוק לסידור התפילה. זה היה כבר חצי שנה אחרי שהתחלתי את הלימודים בישיבה. כבר חצי שנה מתקיים השיעור כל שבוע. ושאל אותי אבי, ולאן הגעתם? ואמרתי לו, השבוע הגענו לבי. חצי שנה סיימנו כבר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת. חצי שנה. סוד? אז אורות הקודש נושק לסוד. אבל ספר ריש מילין, ספר שבו הוא כתוב בעברית, לא כתוב בארמית, כתוב כל כולו בעברית. אתם יכולים לפענח מילה מילה, אם מישהו לא מבין איזה מילה יכול לפתוח מילון. הרב קוק כותב שם בעברית, אני לא מבין שם אף מילה. ספר שלם שכל עניינו לעסוק מה זה א', מה זה ב', מה זה ג', מה הכוח המאפיין כל אות ואות. וכך ביחס לניקוד, פתח כמה צירי זגות. וכך ביחס לטעמים, מפח שתה, נחתה, סוף פסוק. שירה, כותב שירה. לא רק שיר האמונה שכולם מכירים, היום נציץ בעוד איזשהו שיר פחות ידוע ונפוץ. אז אולי אחד המאפיינים של נשמה כללית, נשמה שהיא מקיפה הכל, מקיפה רבות. מרכיב שני אולי, שההשפעה שלו, השפעה של אותו גדול, היא לא רק בשעתה, בדור שלו, ולא רק בכפר שלו, בעיירה, במחוז, בגלילות, באזור, במדינה, אלא עולם. ודברי הרב קוק לומדים היום יותר ממה שלמדו לפני 80 שנה. וספריו וכתביו היום הרבה יותר מופצים. וההשפעה לאין ארוך גדולה עם השנים. למרות שכבר כאילו הדור ההוא איננו, אבל ההשפעה היא לדורנו. ולא רק איפשהו ישב, אלא חובק עולם. מרכיב שלישי אולי של נשמה כללית, של ראייה כוללת ומאחדת. זה לא שיש, טוב, פה הוא אומר לגבי נקודה מסוימת יש לו איזה הסבר, לגבי נקודה אחרת צריך לחשוב מה אומרים. יש איזה מבט כללי שממנו הכל נשאב. אני זוכר בזמנו כשהיינו באים לשיעורים של הרב צבי יהודה במוצאי שבת, מה ריבונו של עולם אומר לנו השבת? קודם כל זה לא רק משהו נקודתי שטוב, איך אפשר, יש כאן איזה קושייה בשאלה בפרשת שבוע ואיך אנחנו מיישבים. אנחנו פוגשים את דבר השם, אז קודם כל הנשמה הכללית עם כל המרכיבים הללו שהזכרנו. מעבר לכך, אולי אפשר לומר על הרב קוק, פוסק הדור. יש מושג כזה. היום משתמשים במושג פוסק הדור. אני לא נכנס כרגע לגדרים ההלכתיים, אבל הרב יושיב, הרב עובדיה, מקצוות תבל, והפסקים שלהם, הפסקים של הרב עובדיה, דברים שאין פוסק בדור שלא מתייחס. אז זה המובן הפשוט של המושג פוסק הדור. אבל אולי אפשר לנקוט באותו מטבע לשון במשמעות אחרת. פוסק הדור, מישהו שמברר לנו, שפוסק לנו, מה הדור הזה? הדור הזה שאנו חיים בו. הדור הזה, הדור של כל המאה, 150 שנה הללו. שעם ישראל מושב הביתה, והקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. והדור הזה עובר שערות. איך להתייחס לזה? צריך פה מישהו שמתוך גדלות של תורה ילמדנו איך להתייחס לדור. אז יש ללמוד את מאמר הדור, ויש ללמוד את איגרת תקנה באיגרות, ועוד מקומות נורבה, שם הדברים יחסית בריכוז. והרב קוק מברר לנו מה הדור הזה, מה הדור הזה, ומתוך כך איך אנחנו מתייחסים. למשל, ננקוט כאן בשלוש דוגמאות. מופיע בדף שלפנינו איך להתייחס ליהודי שחס וחלילה מחלל שבת בפרסיה, אולי במזיד. שאלה אם אפשר הדור הזה מישהו שנקרא חלל שבת במזיד, אבל איך להתייחס? לאורך כל הדורות היה פשוט שמחלל שבת בפרסיה דינו כמומר לכל התורה כולה. הוא לא משלנו. זהו. ויש לזה משמעויות מעשיות אפילו, שקשה לשמוע היום. ובא הרב קוק, הרב קוק לא ממציא פה המצאה כל מה שהוא אומר הוא מעיד על עצמו באמיתיות, שלא כתבתי שום דבר שאינו יונק מחוכמת הסוד. ומופיע בזוהר הקדוש שאחד המאפיינים של דור של עקבת הדמשיכה, הדור שטרם הגאולה השלמה, תו מלגב וביש מלבר, שהוא טוב מבפנים ורע מבחוץ. כך, כך כותב הזוהר הקדוש. זה לא המצאה של הרב קוק. מה שהרב קוק עושה, הוא אומר, הנה, זה הדור. עליהם דיבר הזוהר הקדוש. אותם אחים, אותם חברים שאנחנו פוגשים. ואם זה כך, רגע, לאורך כל הדורות, אם הוא חילל שבת, זה לא היה רק משהו חיצוני, כבר מיד הוא התנתק לגמרי מכל קשר לעם היהודי. לפעמים הוא אפילו היה מתחתן עם גויה והיה עודף את אחיו ומשפחתו וקהילתו הקודמת היהודים. והנה בדורות הללו יש פתאום דבר שלא היה מעולם, מישהו שהוא מחלל שבת ועוד כהנה וכהנה, ויחד עם זה מוכן לחרף את נפשו ממש בשביל כבוד ישראל, בשביל הצלת יהודי, ומוכן בזה להשקיע את כל מה שיש לו, את כל זמנו, את כל ימיו, את כל מרצו ואת חייו גם. לא היה מעולם דבר כזה. תמיד מי שחילל שבת מיד עזב את הכל. אז מה הרב קוק ואומר? הנה זה מה שדיבר הזוהר הקדוש, ולכן ההתייחסות כבר לא יכולה להיות שכיוון שהוא מחלל שבת אז אנחנו מתנתקים ממנו. לא. דרך אגב, איך קוראים לה? היום זה פחות בשימוש לדור שגדל פה בארץ. הסברס, הצבר. למה? אז בפשטות, למה קראו לחבר'ה צברים? כי באו יהודים מכל מיני מקומות בעולם וראו פה איזה גידול, איזה פרי שלא ראינו אותו בהרבה מקומות. אז אמרו שמי שגדל בארץ ישראל, מי שנולד בארץ, הוא כמו הצבר, שהוא מגידול ארץ ישראל. וחשבתי, אולי אין לנו פרי שהוא כל כך מתוק מבפנים וכל כך דוקר ומכאיב מבחוץ כמו הצבר. כן, זה הדור הזה. אז זה דוגמה אחת שהרב קוק כפוסק הדור. דבר שני, לאורך כל הדורות, כשהיינו בגלות, אין לנו שיעור אל התורה הזאת. אין שום עניין להקים מפעל, להקים בית חרושת, לעסוק בתעשייה. אני צריך מה שאני צריך למחייתי ולחפץ חיים. יש לו מקולת, ואם ביום שלישי הוא רואה שכבר יש לו מספיק בשביל להחזיק את משפחתו עד שבת, סוגר את המקולת, הולך לבית מדרש. אין שום עניין להקים מפעלים וכו'. אין שום עניין לעסוק ביופי, בנוי, בטיפוח הסביבה? יותר מזה, כשהתורה עוסקת בערי הלוויים ויש מגרש סביבם עם גידולי נוי, מביא הרמב"ן שם שכל זה כמובן כשאנחנו נמצאים בארץ, אבל בחוץ לארץ, אומר הרמב"ן, הלוואי ותנבל לפני יושביה. אין לי שום עניין שיהיה לאדם בניו יורק ככה ירגיש שם טוב ונחמד ויחשוב שזה מקומו. לא, צריך לדעת שזה לא מקומו. אבל כשנמצאים בארץ וחוזרים הביתה, פה כל תחומי החיים, כל תחומי החיים, בגבורה, בשמחה, ביופי, בהדר. אני קורא מתוך דברי הרב קוק באורות התחייה, הדור הראשון של עקביתא דמשיחא בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. בקיצור, פתאום יופיע דור שיראה לנכון להדגיש, להשקיע בבניינים ארציים, בכלכלה, ברפואה, בתעשייה, בצבא וכו'. וזה הסדר, וכך צריך להיות. כל הדברים שלא היה להם שום מקום כשהיינו בחוץ לארץ. דוגמה נוספת כפוסק הדור, לאורך הדורות בגלות, כשראו שיש פרצות בתחום מסוים, הדרך הייתה, אם כך צריך, לעשות עוד סייגים ועוד גדרים ולתקן עוד תקנות שאנשים לא ייקשלו, ולעשות גדר לגדר. כותב הרב קוק סוגיה שלמה בנושא היתר שמן סומסומין לפסח כשהוא לא בא במגע עם המים. וכותב הרב קוק, מופיע בספר אורח משפט סימן קוף יוד ב', שאני יודע ברור תכונת בני דורנו, שדווקא על ידי מה שיראו, שכל מה שיש להתיר על פי עומק הדין מתירים אנחנו, ישכילו לדעת שמה שאין אנו מתירים הוא מפני אמיתת דין תורה, וימצאו רבים הדבקים בתורה שישמעו לכל מורים בעזרת השם. אם יראו שבאמת כל מה שאפשר להתיר, כל מה שאפשר להקל, אנחנו מקלים, אז ידעו ויאמינו שמה שאוסרים גדולי ישראל זה באמת מפני שזה אסור. אבל מה שאין כן, כשיתגלה הדבר שישנם דברים כאלה שמצד שורת ההלכה ראויים הם להיתר, ורבנים לא חשו על תרחם וצערם של ישראל והניחו את הדברים באיסורם, יוצא מזה חס ושלום חילול השם גדול מאוד, עד שמדרבים המתפרצים לומר על כמה גופי תורה שאם הרבנים רוצים היו יכולים להתיר, ועל ידי זה יוצא משפט מעוקל. אז יש פה יסוד חשוב מאוד לפוסקים, משמעותי מאוד. והרב קוק פוסק הדור, הוא אומר אני מכיר את הדור, הדור הזה כך, כך אנחנו אמורים לפעול. מתוך כל זאת אני רוצה להגיע לשיר, שיר לא כל כך ידוע, לא כל כך מפורסם, הוא גם לא מופיע, כמו עוד הרבה שירים, הוא גם לא מופיע בספר השירים של הרב קוק, שנקרא אורות הראייה. השיר נקרא האריה בסוגר, אמור להיות לכם בדפים שלפניכם. ממה שאני יודע, הרב קוק אף פעם לא עסק באילוף עריות, ואני לא יודע מאיפה הוא לקח את הדימויים, אבל בהרבה מקומות הרב קוק מדבר על האבות והבנים, הדור הישן והדור החדש, שהוא מדבר עליהם לא רק בצד הביולוגי אלא במה שהוא רואה לנגד עיניו. צריך לדעת, הרב קוק חי כשיש לפניו את היישוב הישן, שלמי אמוני ישראל חיים בעיקר בארבעת ערי הקודש, בירושלים, בחברון, בטבריה, בצפת, בעיקר אנשים מבוגרים שומרים על תורה ומצוות, חיים מתפרנסים בדלות מתרומות של יהודי הגלות, כולל אל רבי מאיר בעל הנס ועוד. ובארץ באותה תקופה מגיעים בסערה אנשי העלייה השנייה, צעירים שנוטשים את כל מה שהכירו בבית אבא ואמא ואומרים לעצמם, אנחנו מקימים חברה חדשה, אנחנו נלחמים על שמירה עברית, על עבודה עברית, על שפה עברית, ומקימים קיבוצים מצפון עם מרץ רב, בסערה עצומה, אבל מתוך ניתוק מחיי תורה ומצוות. עכשיו, זה לא שטוב, כל אחד יתרום במה שהוא תורם, אלה יתרמו בתורה ואלה יתרמו בהתיישבות, כל אחד חושב שהשני הוא רק מכשול לגאולתנו. אומרים אנשי היישוב הישן, מה אתם חושבים, שככה אתם גואלים את הארץ? זה יותר גרוע כשאתם כך, אתם מתנהגים בצורה הזאת בארץ ישראל, בפלטין של מלך לחלל שבת, בפלטין של מלך לחיות חיי פריצות, בפלטין של מלך לאכול טריפות ונבלות, זה לא יקדם את הגאולה. ולעומת זה החלוצים אומרים לאנשי דור הישן, נו, איפה אתם משתתפים? איפה אתם בונים את הארץ? והרב קוק באמצע, הרב קוק באמצע בכל המובנים. הוא באמצע, לא שהוא לא פה ולא פה, הוא כל כולו גם פה וגם פה, הוא כל כולו בתורה, כל כולו בקדושה, כל כולו בתהרה, ויחד עם זה כל עץ שנשתל הוא רואה בזה איך שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. הוא באמצע, משהו סמלי, תפל לעניין. איפה הוא גר? איפה הוא גר?
יפו.
אחר כך? מה? איפה בירושלים? בבית הרב. מישהו פה ירושלמי? מי ירושלמי? מי שנכנס לבית הרב ברחוב הרב קוק היום, הוא מסתכל בחלון, מסתכל בחלון דרומה, הוא רואה מרכז העיר, שכונת רחביה, אחר כך ילך יהיה תלפיות, צד השני יהיה בהמשך יהיה שכונת בית הכרם. כשהוא מסתכל צפונה, סיכון מוישה, גאולה, מאה שערים, בית ישראל, והוא באמצע, בכל המובנים. וכותב לנו פה הרב קוק שיר, האריה בסוגר. וכאן מסופר על אריה שתפסו אותו ציידים והוא עכשיו בגן חיות. אני מתאר לעצמי שיצא לכם פעם להגיע לגן חיות ואמרו לכם ששם תוכלו לראות את האריה, ואתם מצפים למלך החיות, ואתם מצפים לשאגות, ושהוא מסתער, ואתם מגיעים לשם ומנסים לדפוק ומנסים לגרד ומנסים לזה, והוא שלופראי כזה ישן ככה בקושי פותח חיים. כך זה אריה בכלום. לאריה המסופר נולדו לו גורים, גורי אריות נולדו לו שם בגן החיות בכלוב. עכשיו, הם לא מכירים משהו אחר, הם נולדו לתוך הכלוב, הם מרגישים פה נשמע די נחמד, מקבלים אוכל מסודר כל יום, שמים להם שם בשר, הם יכולים גם לקפצץ קצת, לרוץ, יש להם פה איזה 10 מטר, הם יכולים לטפס, יש שם עוד איזה זה גלגל, אז הם יכולים לפעמים לקפוץ לתוך הגלגל ומשם הם קופצים למטה, מקפצצים להם שם, הם כאלה מין חתולים גדולים. והוא כל כולו כבדות, רצינות. ושבור אריה עשיו ועייפו מרוטפיו הרבים ונתונו בסוגר צר. הוא עכשיו בתוך הכלוב וזיכרונות ילדות עולים על ליבו, זיכרונות של חופש, של גבורת היער. הוא חושב, הוא נזכר, ראי שאגה אחת כל היער מפחד ממנו, והוא מסתער וטורף פה איזה זברה ושם הוא טורף איזה איילה ויש לו מרחבים, מי יכול עליו? וגוריו, ילידי שבי, לא עייפה נפשם, הם לא עייפים, גם לא גדלה, הם לא הפכו להיות גם איזה משהו, כי הם, מה הם יכולים כבר להתפתח שם? לא נמחצו מחץ אויב, כי לא ראו קרב, וגבורת היער לא ידעו. הם לא יודעים לטרוף גם. הם מקבלים חתיכת בשר. כל יום. אמנם הסוגר, הצער מעיק להם מעט, לא יכולים פה לעשות תחרויות ריצה ארוכות, מונעו את שובבות ילדותם, אבל לא יענחו גורים עבור דבר זה הקל, לא בגלל דבר זה הם יענחו, הוא ברק עיניהם הנוצץ, בגלל זה לא יועם, הם מלאי שמחת חיים. והם מסתכלים על האבא שלהם, למה אתה כזה כבד? מה כל כך עייף לך ורע לך? מתרעמים הם על הזקן האב, למה זה יעמיק במחשבות וישכח בגללם את החיים? יש עוד מקום לרקוד מעט גם בסוגר זה הצר. תמאים עם הילדים בראותם את האריה הזקן ככה שח ומתהלך. מה אתה אמרו? אוי אוי, פעם ככה הוא אומר, ומה אתה נאנח? בוא תקפוץ קצת איתנו, יש פה מקום לקפוץ. התנער פעם הישיש וישא משלו לגוריו השובבים, והוא מספר להם, יש עולם מלא אור, שם שורר אך חופש ודרור, יש יער רחב ידיים ואבותים שם גבוהים מאוד, ונעים הם ארזי אל ההמה, ומשיב נפש וריח היער, ונפש חיה למחביר בקרבו, והכל חי ומתענג בחירות. כשהייתי בגילכם ילדים, שם מלכתי בגאון ועוז, כל חיל היער מפניי שכחו. ולולי רודפיי ששברו גרמיי, לולי הציידים שתפסו אותי ושברו לי את העצמות, ולולי סוגר זה הצער, לולי שאני עכשיו פה בתוך הכלוב, אז מלכתי גם אתה ביער, וחופש וגאון, מיליתם גם אתם. ככה הוא אומר לי. הם שומעים את זה? או? לא ידענו בכלל. לא שמענו שיש דבר כזה. הדברים יצאו מפי הסב, והנערים רכות חדלו. ותחת עיני ססון, עיני נקם במו נראו. הם עכשיו רוצים לפרוץ, הם רוצים לנקום. עיניים מלאי אש ודם, ובקצף נסתר וברוח מר, התאמצו לשבור את הסוגר הצר. אנחנו חייבים לצאת מפה. נשמת הכפירים, בגורים קדח, וכמו ביניהם ראו את כל תוקף אשר למלוכת היער. הם דמיינו, הם לא ראו את זה ממהם, אבל מהציפורים של האבא, הם התחילו לחשוב על היער, על הריחות שם, על כל הזברות שיש שם, ועל כל... חזקו עליהם הגעגועים לצאת למרחב, למקום שמלך האב הסב. לא יכלו לשקוט עוד בסוגר, ריח אלוני היער כמו עלה תמיד מהפעם, כאילו זה תמיד היה להם, ושלל לצבעי ניצניו לקח ליבם שבי. אבל הם, בשונה מאבא שלהם, לא הפכו להיות עכשיו בדיכאון ונאנחים. רוחם לא שחה, ולא נאנחו כמעשה הזקן שגרמיו נשברו, ואור חייו קדרו מפני הקט אויב שהפך את עולמו. ובגעגועים של רוח שלבת יוקדת, לבבם ורגל היח. פעם אמר להם האב עוד יותר מזה, האריה הזקן. אם באמת ובתמים אוהבים את היער, אמר פעם הישיש השבור, עד נשמת כפירים עדנה חיה בלבבכם, זה הסוגר הצער מעונכם בעל יאי, כי לכם יעתה מלוכת היער. אם אתם באמת הריות, אתם לא יכולים להישאר פה, אתם חייבים יער. דברי הישיש לב הילדים ימצו, ובכוח הריות ועוז כפירים החלו לנקוש על הסוגר הצר. בפרסות ומטלאות ושאגת לבאים החרידו את העליזים שוביהם השעננים, וברוח עוז מלא חמדת היער שברו, ניפצו קירות הסוגר הצר. הם מצליחים לפרוץ את הכלוב. ואז הם פורצים החוצה, וזה נותן מרץ, זה נותן עוז, זה מעורר לחיים את האבא. למראה גבורת הגורים נמלא אומץ גם הזקן השבור, וזיק נשמת האריה בו התלקח, ובראש ילדיו גיבורי החיל התייצב ודרך עוז, ויחד כולם ברוח דרור הלכו למקום שם החופש והאור. ובשאגת אריות שוביהם החרידו, ובגאון רוח יחד הלכו, עד אשר באו אל מקום העלונים, אל מעונות האריות מקדם קדמתה. והזקן כמו חידש נעוריו, ועצמיו השמורים מרוב גיל התלכדו, ויחד עם גוריו דיבר את אויביו בשער, וכולם יחד שבו ויכוננו את מלוכת היער. שיר מופלא. אבל הרב קוק הוא לא מאלף עריות, הוא בונה דור, והוא בא ואומר לנו, אנשי התורה, היישוב הישן, יש להם פה תפקיד גדול, יש להם תפקיד גדול ביחד לחלוצים, לרומם את השאיפות. נכון, הם מלאי מרץ לחלוצים, הם מלאי איזוז, והם רוצים לפעול, והם פועלים כל הזמן. ומלאי שמחת חיים ועובדים כל היום ובלילה רוקדים ושומרים ועוד שמירה בלילה ועוד עבודה ביום וחריש וכולי ועושים את הכל בשמחה. אבל מה פסגת השאיפות שלהם? סליחה, פעם היה שיר 12 טון, כן, 12 טון. זה חלום כל משק ושיא החזון. 12 טון, לא חשוב של מה, חסה, קלבסה, תפוח אדמה. אנחנו נגיע, המשק שלנו, הקיבוץ שלנו, יגיע בתפוחי אדמה ל-12 טון. לדונה. לא משנה. התפקיד של אנשי התורה לרומם את השאיפות. עם סגולה, מקדש, נבואה, ושפכתי רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם, הרבה הרבה מעבר. והתפקיד של החלוצים יהיה שהאיזוז שלהם, הכוח, יעורר גם באנשי התורה מרץ שבעתיים. שגם כשאנחנו לומדים תורה, בוודאי, בעיקר כשאנחנו לומדים תורה, עושים את זה לא פחות במרץ מאשר כשהם יושבים את הארץ. לא מזיעים פחות, לא שמחים פחות. שיר מופלא, דוגמה אחת. שלום, שלום.